בגלל השקיעה אני חייב לסיים עד 4.25, מאות סיבות אני חייב לסיים עד 4.25. נשתדל להספיק, אוי ואבוי לנו אם לא נספיק, כיוון שעיקר הדברים זה בסוף. העיסוק בסוף פרק המגרש, במקום שבו אנחנו נמצאים, הוא די משני, סוגיה שאני משוכנע שכולם או כמעט כולם דילגו עליה, וזה מה שכתוב במשנה בדף פייזן המדבט. כתב סופר ועד כשר, כלומר כתיבת הסופר נחשבת חתימה ויחד עם העד זה כשר. וכאן אמר רבי ירמיה סוגיה שהייתה גם לפני שני דפים, אני מתאר לעצמי שרובם עמדו עליה שם, ואמר רבי ירמיה חתם סופר שנינו. כלומר, לא די בכתיבת הסופר, כתיבת הסופר איננה יכולה לחשב כחתימה, אלא אנחנו צריכים שהסופר יחתום בתור עד, ויחד עם עוד עד, כמובן יש לנו כאן גט עם שני עדים. וכן הגמרא מקצרת, מדלגת על הבעיה הקיימת, ורק אומרת, אמר רב חסדא, מאני רבי יוסי, זה הכל. אני אתן בקצרה מאוד את הרקע, איזה מופיע בגמרא, נסתם ראיתם אותה, אבל נאמר בקצרה, הגמרא חשש. בואו נגיד לא מלהיב, אבל כנראה שהיה חשש מעשי. והחשש הזה הוא שהוא יגיד לשני עדים לחתום, ויגיד להם למסור את זה לסופר פלוני לכתוב, כן, תלכו ל... עזרא הסופר, נגיד שהסופר שלנו קוראים עזרא, כן, תלכו לעזרא הסופר שיכתוב, ואתם תחתמו, והם משום כלימתו של הסופר, הסופר שלא נעים, מדוע הוא לא ביקש גם מן הסופר לחתום, אבל ייתנו לסופר לחתום במקום אחד מהם, ואז הגט איננו קשה, בגלל שהקפדת הבעל על צורת הכתיבה היא הקפדה לעיכובה, חשוב לגט. ואם הוא אמר שעזרא יכתוב ואתם תחתמו, אז חייב להיות דווקא כך, ולא ייתכן שעזרא יחתום ואחד משני העדים האלה לא יחתום. וכאשר הוא אומר לשניים למסור את זה לסופר ולכתוב ושהם יחתמו, חייב להיות כך. ואם חתם סופר ועד, אנחנו חוששים שהוא אמר לסופר לכתוב ולהם לחתום, ולמרות זאת חתם סופר ועד, כלומר שהם עברו על הוראתו, וזה סיבה לפסול את הגט. האם חוששים לזה או לא חוששים לזה? יש בכך בגמרא שלוש דעות. דעה אחת שהדבר הזה פוסל את הגט, החשש הזה פוסל את הגט. דעה שנייה שהגט כשר בדיעבד, מה שנקרא בגמרא כשר ולא תעשה כן בישראל. ויש דעה שכשר לכתחילה, כלומר כשר ותעשה כן בישראל, כלומר שלא מעלים את החשש. מדוע לחשוש ומדוע לא לחשוש, הגמרא תולה את זה בסוגיה שנקראת אומר אם הוא. כלומר, האם בכלל ייתכן שאדם יאמר לשני עדים, תאמרו לעזרא הסופר שיכתוב גט? האם בכלל ייתכן כזה דבר? אם זה לא ייתכן, ואי אפשר להגיד לשני עדים, תאמרו לעזרא שיכתוב גט, אז אני מניח שאם בכל אופן עזרא גם כתב גט וגם חתם על הגט, פירוש הדברים שהבעל אמר לו בכבודו ובעצמו. אני מבקש ממך עזרא, א', שאתה תכתוב את הגט, ב', שאתה תהיה אחד משני העדים החותמים על הגט, ושהוא שמע את זה ישירות מן הבעל. שמע את זה ישירות מן הבעל, יותר טוב ממה ששמעתם עכשיו אותי, אבל אני מקווה שאיך הוא שמע את זה. בסדר, כן. אוקיי, שהוא שמע את זה ישירות מן הבעל, וכל זה אם לא ייתכן שהבעל אמר לעדים, תאמרו לעזרא שיכתוב. ולכן הגמרא, לכן רב חסדא תולה כאן את חתם סופר ועד כשר, בשיטתו של רבי יוסי, ורש"י מסביר כאן על המקום, מאני רבי יוסי, לפני כן, כן, שנינו במשנתנו, מאני רבי יוסי דאמר מי לאלומים סרן לשליח, אבל כתוב לפני כן,
נו, איפה כתוב כאן? ברח לי. אומר אמרו, כתוב פה הדבר הזה, נכון? טוב, בכל מקום הגמרא תולה את זה בדבר הזה, של אומר אמרו, תוספות גם כן מזכיר את זה כאן, תוספות דיבור המתחיל, אמר רבי ירמיה, ואומר, ודלא כשמואל דכשיר, כתב סופר מובהק ועד, ולכתחילה אפילו בגיטין, מכל מקום אין להכשיר חתם סופר ועד, מכוח רבי ירמיה, דהכל המוראי דמכשרי ואומר אמרו, יש לפסול חתם סופר ועד. למה? כי באומר אמרו, יכול להיות כאמור שתהיה התקלה הזאת, שהוא אמר לעדים לכתוב, והעדים אמרו לסופר שיכתוב. הגמרא אם כן, גם כאן ויותר בדף סמך וב, תולה את זה בשאלה, האם אדם יכול להגיד לשני עדים, אמרו לסופר שיכתוב גט, ואותה הלכה גם, באמרו לשני עדים שיחתמו. אצלנו אנחנו דיברנו על המקרה שהוא אומר לשני העדים עצמם תחתמו. שאלה האם הוא יכול לשלוח שליחים, אבל זו אותה שאלה. כן, תאמרו לראובן ושמעון שיחתמו על הגט הזה, או תאמרו לעזרא שיכתוב את הגט הזה. כל הדברים האלה הם בעצם השאלה שלנו, וזוהי סוגיית אומר אמרו. נאמר רק לפסק הלכה, מה שהתוספות מדברים כאן, בסוגיה בדף סמך וב, סמך זין, גם שמואל, האמורה, וגם רבי יוסי, סוברים מילה לא ממסרן לשליח, תכף נסביר את המושג הזה, אבל שמואל סובר אומר אמרו כשר. כלומר, אם אמר הבעל לשני אנשים, תאמרו לפלוני שיכתוב את הגט, הגט כשר. אותו דבר, אם אמר לשני עדים שיחתמו, אנחנו, כדי שלא להכפיל את הדברים, נדבר על כתיבת הגט ולא על חתימתו. אמר, תאמרו לפלוני הסופר שיכתוב גט, זה גט כשר. לעומת זאת, רבי יוסי שם, גם כן סובר מילה לא ממסרן לשליח, כמו שכאן אומר רשי, ורבי יוסי סובר למסקנת הגמרא שם, בגמרא בסמך זין זה לא לגמרי ברור, אבל בגמרא בעין ב' זה ברור לחלוטין, שרבי יוסי סובר, אומר אמרו פסול. כלומר, לא ייתכן שהסופר ישמע את זה מכוח השליחים, הסופר צריך לשמוע את ההוראה לכתוב גט מן הבעל עצמו. למה ומדוע? בדבר הזה אנחנו כמובן נטפל. נאמר שלהלכה, מי שראה את החלק הראשון של הרן, שביקשתי לראות בלמד ג' עמוד א', ראה שם רשימה גדולה מאוד של פוסקים, העריף ובהג, הרן לא מביא את הראש, אבל זה גם הראש, ורבינו חננאל, בעצם גדולי הפוסקים, סבורים כרבי יוסי נגד שמואל, שאומר אמרו פסול, כלומר, הסופר צריך לשמוע את ההוראה לכתוב את הגט ישירות מן הבעל. ואומר אמרו פסול. הם פוסקים כמו, ממילא, אם אומר אמרו פסול, אני יכול לקרוא, לפסוק קונית בסוגיה שלנו, שחתם סופר ועד, כשר. כן, שאם חתם הסופר, מן הסתם הבעל אמר לו, לחתום ולא דבר אחר. לעומת זאת, פוסקים רבים מאוד, ומכללם לא אחר מאשר הרמב״ם, אני אקרא את לשונו בפרק ב' הלכה ו', אמר לשניים או לשלושה, אמרו לסופר ויכתוב גט לאשתי, ואמרו לעדים ויחתמו, ואמרו לסופר וחתם ולעדים וחתמו, או שאמר לשניים, אמרו לסופר ויכתוב גט לאשתי, ואתם חתמו, הרי זה גט פסול, ומתיישבים בדבר הזה הרבה מפני שהוא קרוב להיות גט בטל, משמע שה... הרמב״ם לא היה בטוח שההלכה כמו רבי יוסי או כמו שמואל, למה נפקמינה בין ספק לבין ודאי, האם אני אוסר את זה מדין ספק או אני אוסר את זה מדין ודאי, מעבר לכל מיני אפשרויות שאני יודע, מת ואז ספק אגונה, ספק היבום וכו', מעבר לזה, עולה משיטה זו, אם כי זה לא עולה מן הרמב״ם, אבל מסיבות אחרות, כל הראשונים, בעיקר חכמי צרפת, אין מורדכי, ספר התרומה, ועוד רי בתוספות, ועוד רבים אחרים, הסתפקו בשאלה מה ההלכה, וממילא החמירו באומר אמרו, שהגט איננו קשר, והחמירו גם בחתם סופר ועד שגם שם הגט פסול. כלומר, פשוט ביותר להחמיר בכל המקומות, וכך גם נפסק להלכה. בסדר, בדבר הקטן הזה אני מסיים את הדיון הזה, ואני רוצה לעבור ולראות מאיפה צומח העניין של אומר אמרו לצורך העניין. ברקע עומדת סוגיה אחרת, והיא הסוגיה של מילי לא ממסרן לשליח. אני אבהיר אולי קודם כל את ההבדל בין הסוגיות, שלמרות שהן מופיעות צמודות, אלה שתי סוגיות שונות. במה עוסקת סוגיית מילי שנחלקו בה עם מילי ממסרן לשליח או לא ממסרן לשליח, לבין הסוגיה של אומר אמרו. שתי סוגיות שכנות אבל עוסקות בדברים שונים. סוגיית מילי, נקרא לה בקצרה, סוגיית מילי עוסקת בדבר הבא. הוא אמר לסופר לכתוב, ואמר לעדים לחתום, או בואו נגיד, לקצר את ההליכים, אמר לשני אנשים לכתוב ולחתום גט, אמר להם אתם, תכתבו ותחתמו גט, והם מסיבות כלשהן לא רצו או לא יכלו לכתוב ולחתום את הגט, והם מינו שליחים במקומם שיעשו את זה. עשו את זה ביוזמתם שלהם, בלי שהוא אמר להם. הוא מינה את ראובן ושמעון, וראובן ושמעון מינו ביוזמתם את לוי ויהודה. כאן עולה השאלה אם מי למי מסרן לשליח או לא, תכף נבהיר את הדברים האלה, האם ראובן ושמעון יכולים למנות את לוי ויהודה במקומם. כאן נפסק להלכה שמי ללא מי מסרן לשליח, גם על ידי שמואל. וגם על ידי רבי יוסי. המקרה של אומר אמרו לא מדבר שהוא מינה את ראובן ושמעון לכתוב ולחתום את הגט, אלא שהוא ביקש מראובן ושמעון לבקש מעזרא הסופר ומלוי ויהודה העדים לכתוב ולחתום. הוא עצמו ביקש מהם לעשות את זה. זה לא שהוא נתן להם והם מינו שליח במקומם, אלא הם מינו, עשו את הוראת הבעל ומינו שליחים על פי הוראת הבעל. וכאן אומר שמואל, זה דבר שהם יכולים לעשות. רבי יוסי אומר, גם זה לא ניתן לעשות ונצטרך לברר. אבל לצורך העניין הזה, אני רוצה באמת שניגע קודם כל באפשרות הראשונה. כלומר, הוא אמר לראובן ולשמעון לכתוב ולחתום גט, והם מינו שני שליחים. הגמרא היסודית ביותר היא בקידושין בדף מ"א, ראיתם אותה, שליחות מנהלן, מאחד בכלל אנחנו לומדים דיני שליחות, הסוגיה בתחילת פרק שני במסכת קידושין עוסקת בדיני שליחות, דתניא ושילח מלמד שהשליח עושה שליח, ושילחה, כאילו כתוב ושלחה, ושילחה מלמד שהיא עושה שליח, ושילח ושילחה, מלמד שהשליח עושה שליח. כלומר, שלושה אנשים יכולים לעשות שליח כשאנחנו מדברים על גט וכשאנחנו מדברים על קידושין. בעצם ארבעה אנשים, לכאורה על פי הנאמר. כן? הבעל יכול לעשות שליח, האישה יכולה לעשות שליח, שליח הבעל יכול לעשות שליח, ושליח האישה יכול לעשות שליח. כן? לכאורה זה מה שעולה. מכל מקום למדנו שהשליח עושה שליח. הגמרא אומרת את זה בקידושין, אחר כך אומרת את זה גם בקידושין. לומדת קידושין מי ויצאה והייתה מי ההיקש. זוהי סוגיה אחת. יש עוד סוגיה שאדם ששלח, שאדם נתמנה לשליחות והוא שולח שליח, וזו משנה מפורשת בפרק שלישי, המביא גט בארץ ישראל וחלה, עושה שליח במקומו, משמע ששליח עושה שליח, לפחות בדיעבד כשחלה. לא נכנס כאן כרגע למחלוקת הנקמה ורבן שמעון בן גמליאל, אבל אני אומר, בסך הכל אנחנו לומדים מכל הדברים האלה ששליח עושה שליח. הדברים האלה עומדים נגד מה שעולה במשנה בדף סמך וב, עומדים לכאורה נגד מה שעולה במשנה בדף סמך וב, שם כתוב, אמר לשניים תנו גט לאשתי, או לשלושה כתבו גט ותנו לאשתי, הרי אלה יכתבו ויתנו. משמעות המשנה, הם חייבים לכתוב ולתת, אינם יכולים למישהו, אינם יכולים לתת את זה למישהו אחר. אם אמר כתבו, תנו, מה שמה שיקפיד על כתיב אדם? אמר, תנו, אמר איזושהי מילה קבלנית כללית, תדאגו שיתקבל גט. אבל גם בכזה מקרה, הוא אמר להם ושלח אותם, הם אינם יכולים לתת את זה למישהו אחר. אחר כך יש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יוסי, מחלוקת מאוד מאוד מעניינת, האם בית דין יש לו כוח של שלוחים, או לבית דין יש כוח של יותר משלוחים? כן? אומרים בדרך כלל מקיש שניים לשלושה, על פי שניים עדים ועל פי שלושה עדים. מקיש שניים לשלושה, כאן משמע שיש הבדל בין שניים לשלושה, כיוון ששלושה נחשבים כבעידים, וייתכן שיש להם יותר כוח. מה מחלוקת הזאת? אנחנו כדי לקצר לא נעסוק, אילו יכולתי לתת שיעור עד חמש, הייתי עושה גם בזה, אבל אני חייב פה לדבר בראשי תיבות. ובכן, השאלה מה אנחנו עושים? מהי המשמעות של מצד אחד, גמרא שאומרת שליח עושה שליח, ולמדת את זה, זה מן הפסוקים, ואילו כאן אמר לשניים, תנו גט לאשתי, הם חייבים לכתוב ולתת את הגט, ואינם יכולים לשלוח שליח במקומה. בדבר הזה נחלקו אביי ורבה בדף כ"ט, ואנחנו נדלג על דעתו של אביי בעניין הזה, נעבור ישר לדעתו של רבה שהלכה כמוהו, וגם הסוגיה שלנו, שמואל, כן, שמואל בסוגיה שלנו סובר כמוהו, מה שעולה מפשט משנתנו, יש שם שליח עושה שליח. כמו במשנה של המביא גט בארץ ישראל וחלה, מדובר שהבעל בעצמו כתב את הגט, או תכף נראה בדיוק איך הבעל יכול לכתוב על ידי ספר. אבל מדובר שהבעל עצמו כתב את הגט, ועכשיו הוא מוסר את הגט הזה לשליח, השליח קיבל ביד גט, את הגט הזה מעביר השליח שלנו ששמו ראובן, מעביר את זה לשליח אחר ששמו שמעון, ושמעון נותן לאישה את הגט. זה בסדר, כיוון שהוא מסר לשליח הראשון גט ביד, מסר לו, נתן לו משהו ממשי. אם משהו הממשי הזה, יש כוח לשליח הראשון ללכת אל השליח השני, והשליח השני ייתן את הגט, למרות שהדבר הזה לא נעשה על פי הסכמתו של הבעלים. אנחנו מניחים שהבעל לא מתנגד, אביי טוען שייתכן גם שהבעל מקפיד, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בשיטת אביי. מהנחה שהבעל לא מתנגד כשאני מתרכז בדיני שליחות, זה בסדר. לעומת זאת, כשכל מערכת היחסים בין הבעל לבין, כאן אני חייב לדבר על שניים שניים, לא על אחד ואחד, כן. וכן שוב, הבעל אמר לראובן ולשמעון, תנו גט לאשתי. מה מערכת היחסים ביניהם? מה מערכת היחסים ביניהם? הוא בדיוק הפל פה ולא יותר. תנו גט לאשתי. תנו איפה שלושה מליבן. התפוגגו ונעלמו באוויר. וכן, דבר כזה, דבר כזה, הם אינם יכולים להעביר לשליח. זה דבר שאין להם כוח להעביר לשליח. כאן, מלילו ממסרן לשליח, הם יכולים לבצע את פקודתו, וזה תכף נראה אם זה אפשרי, הם יכולים לבצע את פקודתו לכתוב ולתת, אבל אינם, אין להם כוח להעביר את הדבר הזה לשליח אחר. זה משהו כאן, נמס בדרך. אתה נותן למישהו דבר מוצק, בקבוק, אתה נותן לו, הוא לוקח את זה והוא נותן לו. כן, במקום בקבוק, בוא, שים את שתי ידיים, ונגיד שאני אתן לך את המים שבתוך הבקבוק, תעביר אותם לשליח ההוא, כבר לא יישאר שום דבר חוץ מלך. זה משהו שנמס בדרך, זה הדבר שאי אפשר להעביר אותו. של מי הבקבוק? זה לא אני הבאתי את זה כדי להתקיד, זה היה פה. ובכן, לעניין שלנו, ובכן, זה נקרא מילי לא ממסרן לשליח. אני רוצה קצת להסביר את זה. יש הסברים רבים למי ללא ממסרן לשליח, זוהי לא סוגיה שאנחנו עוסקים בה, וכמו שאנחנו אמרנו, אני רוצה כמה שאפשר לקצר את השיעור, ולכן אנחנו ניגע כרגע בשני הסברים עיקריים. ייתכן שנצטרך לגעת בעוד שניים, בעוד אחד או שניים, אבל ניגע כרגע בשני הסברים עיקריים בדבר הזה. הסבר אחד, והוא נראה לי פשוט ביותר, זה הסברו של המורדכי. זה נראה לי ההסבר הפשוט ביותר, אנחנו יכולים גם לצורך העניין לקרוא את לשונו. מורדכי קיים בשני מקומות, תמונה שמשלימה זו את זו ממקום למקום, אני קורא ברמז דף כף. מילה לנו, מילה לא ממסרן לשליח, ביקשה הרב ברוך ז"ל, בעל ספר החוכמה, פרק ב' הקידושין בספר החוכמה, והאמרינן ושילח ושילחה, מלמד שהשליח עושה שליח. למה אנחנו אומרים מילה לא ממסרן לשליח? ואין זה כי מילה, ואיך היא משה ושליח, ויש מפרשים דקבלת גירושין, הגט או קידושין, יש לנו גם שליח לקידושין, האומר לשלוחו, צא וקדש לאישה, הווי מעשה גמור. כלומר, קבלת הגירושין או הקידושין, הווי מעשה גמור. כלומר, כמו שאתם רואים, המורדכי איננו מתייחס למה שקורה בין הבעל לשליח, אלא מתייחס בין מה שקורה ברגע שהאישה מקבלת את הגט או את הקידושין. קבלת גירושין, הגט או קידושין, הווי מעשה גמור. וממורי הכהן קיבלתי, כל היכה שאין הדבר נגמר על פי השליח, חשיב מילה, ולא ממסר לשליח. אבל קבלת הגט, זהו גמר הדבר. אבל הכתיבה שאמר לעדים, חשיב מילה, משום דה אין הדבר נגמר עד נתינת הגט. ואב על גב דהם שלוחים על הכל, מכל מקום שליחות הכתיבה מילה איננו. ואב על גב דה פליגר רבי מאיר ורבי יוסי במילה אינים סרן. זה כרגע דבר אחר שאמרנו שלא ניגע בו בהמשך. כלומר, המורדכי מחלק בין שליחות לדבר שמכיל חלות, לבין שליחות לחצי דבר, לדבר שעדיין איננו אלא בניין אחד, אלא לבנה אחת בתוך בניין שלם. זה גם דבר שניתן להבין אותו בכמה אפשרויות, אבל נאמר שההסבר הפשוט במורדכי קשור לשאלה גדולה חובקת זרועות עולם באופן עקרוני, שאלה מה בכלל מעמדו של שליח. דברי רש"י בפרשת שמות למדנו לגבי שליח, אומר רש"י ותשלח את עמתה ותיקחיה, כן? עמתה הוא לומד לא כמו שפחתה אלא עמתה, כן? כלומר נתארכה ידה, כן? נתארכה ידה של בת פרעה ולקחה את התיבה. והאמת היא שאם אנחנו למדנים ונמצאים בבית המדרש, אז הפשט לא סותר את הדרש. שהרי על פי הפשט, מי הלך לקחת את התיבה? האמה, נכון? אבל מה זה אמה? נתארכה ידה. זה בדיוק אמה, מה שנקרא יד האריכתא. כלומר, השליח למעשה אין לו מעמד משל עצמו, אלא הוא בעצם ממלא את הפקודה שלי. כשאני עשיתי את הדבר על ידי פקודה שנתתי לשליח, זה עכשיו שאני עשיתי זה. ואני עושה את הכל. וכשהשליח אומר לאישה, הרי את מותרת לכל אדם, הוא אמר זה מכוח ציווי שלי, וממילא נחשב כאילו אני אמרתי את זה. אפשרות שנייה, ואני נוקט פה את שתי האפשרויות הקיצוניות כדי שההבדל הזה יהיה בולט יותר, והוא שהשליח מהווה פה לא יד, אלא שהשליח מהווה גברה בפני עצמו, מהווה אישיות. דבר שבדרך כלל קורה יותר באשר בשליחות, קורה בהרשאה, אבל הגמרא בבבא קמא קושרת שליחות בהרשאה, אינני דן כרגע על הדברים האלה, אבל השליח עומד מכוח הבעלים, הוא פועל בשמו, אבל השליח הוא בעל הכוח. הוא בעל הכוח, הוא בעל העוצמה, והוא מנהל את הדברים כמו עורך דין. כן, עורך דין בדרך כלל זו ירשעה. אתם עדיין יודעים שבין המילים הועיל ומלומד, יש גם המילה מרשי, אמר כך וכך, כלומר, מדובר שם על משהו מקביל להרשעה, והרשעה באלף כאן. הרשעה אצל עורך דין בעין, זה סיפור אחר. וזה בהמשך, אני אגמל. הרשעה באלף, אבל זה סוג של שליחות, כלומר הוא מקבל את כל הכוח. עורך הדין מקבל מהנאשם
את כל העוצמה ואת הכוח לטעון טענות במקומו, לחקור עדים במקומו, להצהיר הצהרות במקומו, והוא פועל כאן בעוצמה ובכוח. יש תולים את האפשרות הזאת, אני לא בטוח, יש נגד זה כבר הרבה מאוד עוררים, אבל יש ניסיון לדלות בזה את שיטת הרמב״ם. אני רק נותן בתור דוגמה שמדבר על אחד ששלח שליח לתת גט, והשליח והבעל משתתה, כלומר הבעל איבד את צלילות דעתו ואת שיקול דעתו לפני שהשליח נתן את הגט, שהרמב״ם אומר הגט פסול, משמע שמדאורייתא כשהשליח נתן לה את הגט, מדאורייתא מגורשת. איך יכולה להיות אישה מגורשת כשהבעל המגרש אותה ברגע זה הוא שותה? לא משנה, הוא כבר נתן את הכוח שלו לשליח, השליח מגרש אותה ולא הבעל. כן, לא היא וריאציה קיצונית, ניתן להתווכח את זה אלף פעמים עם זה עכשיו ברמב״ם, ואם זו היא גם כוונת הרמב״ם, כל הנושא הזה כרגע מחוץ לסוגיה שלנו, אבל אני אומר, ניתן אם כן לדבר על תרי גברי של שליחות. אחד שהשליח הוא גברה ואחד שהשליח איננו אלא יד ועושה מצוותו של הבעל, ולא מישהו שעושה את הדברים מכוח עצמו. לא מישהו שעושה את הדברים מכוח עצמו. כן, מישהו שפועל בצורה אחרת. טנקים, בתקופה הישנה, בתקופה שאני הכרתי את הטנק. כן, היה טנק, לא היו מסקים ולא היה שום דבר, היו שני חרקים כאלה קטנים. איך הנהג יודע לאן לנסוע? הפקד אומר לו, ידיתי מין ידית שמאל, ידיתי מין ידית שמאל, כאן אני יודע סיבוב, כאן זה, כאן אתה אומר, כאן אתה לא. בעצם מי שנוהג זה מפקד, הוא רק פועל מקורו ומזיז ידיות, לא יותר. לעומת זאת, נהג מונית שלוקח אותך לאיזה מקום, אתה נותן לו את המנדט לנהוג, לנסוע, להגיע למקום. כמובן, אם תהיה תאונה, במקרה הראשון יאשימו את המפקד, במקרה השני יאשימו את הנהג. ניתן לדבר עם כן השתי וריאציות, וייתכן כאמור שזה החילוק במרדכי. כשנתן לו ביד גט, ומה שהוא צריך לעשות זה למסור את הגט ליד האישה, והאישה תהיה מגורשת, נתן לו בעצם את הסמכות ואת הכוח לגרש את האישה. שליח כזה שקיבל סמכות וכוח, יכול למנות במקומו שליח. כשמשהו אמר לשליח, לך תכתוב גט, לא נתן לו שום סמכות ושום כוח. נתן לו פקודה, כמו עמוד דום, עמוד נוח. לך תכתוב גט. אין בזה סמכות. בעצם הוא עושה מעשה קוף באלמה וכותב גט, על פי ההוראה של הבעל. אפילו אמר לו, כתוב ותן, כרגע אין גט, כרגע הבעל לא נתן לו שום כוח. ובכן שליח כזה איננו אלא הפועל השחור של הבעל. אין לו כוח למנות שליח במקומו. זה למעשה העיקרון הקיים. אין לו כוח למנות שליח במקומו. יתרה מזאת, יכול להיות אפילו הרבה יותר מזה. וזוהי כאן אמירה של כמה אחרונים, וזה מתבסס על ראשונים, אני אגיד את זה בקצרה. שליח שקיבל ליד גט, מתי הוא הפך להיות שליח? מרגע שקיבל את הגט הוא שליח. מרגע זה יש לו כוח למנות שליח במקומו. שליח שאמרו לו, לך תכתוב גט. מה כרגע מערכת היחסים ביניהם? אמרת שלוש מילים והוא שמע שלוש מילים. ומשהו באוויר. אך כשתכתוב את הגט, אתה מקבל דינים של שליח. אבל לפני שאתה כותב את הגט, אין לך פה, אתה לא שום צד פה. לא עשית שום דבר. רק שמעת שלוש מילים. זה איננו שום דבר. זה מילי דבר שמתפוגג. ואם כן, ממילא, כשאמר לו ללכת לעשות חצי דבר, או אמר לו ללכת לכתוב גט, זה שום דבר. לעומת זאת, מסר לו גט ביד, והוא צריך למסור את הגט ביד האישה. כאן כבר נתן לו דבר משמעותי. כן.
זה דבר משמעותי. גם אם הוא לא קיבל
את הסמכות. זו השאלה. המילה רק במקום המשלח, זה מילה שאפשר להבין אותה בשתי צורות. לא להבין שהוא בא במקום המשלח. כלומר, הוא איזשהו כפיל, הוא איזשהו שיבוט. הוא איזשהו שיבוט של המשלח. אתה עושה דברים על פי פקודה שלי, אז אתה, בוא נגיד, המריונטה שלי. נגדיר את זה. אני מושך בחוטים, והידיים שלך פועלות. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה, אני נתתי לך את הסמכות ואת הכוח לגרש את אשתי. מוזר קצת. אתה מגרש, בוא נדבר על אנשים אחרים, כן, אבל מוזר קצת שאתה מגרש אשתו של מישהו אחר. אבל נתתי לך את הכוח ואת הסמכות. דבר כזה מאפשר לך, כמובן, למנות שליח במקומך. הדבר הזה מפורט יותר. אני אמשיך טיפה. ויש בו הרבה מאוד וריאציות. יכולנו בנושא הזה לבד אפשר לתת שיעור כללי בפני עצמו, ואנחנו לא נעשה זה. אבל רק אולי כדי להמחיש, הבאתי גם את המורדכי במסכת קידושין. פסק הקדוש מדרוש, כתוב כאן במקומות אחרים, הקדוש מרדוש, הובא בקצות. דעושה שליח לקדש אישה ומסר וטבעת לקדש, אפילו איתנס בדרך אינו יכול לעשות שליח אחר, משום דה מילה נינו ומילה לא ממסירה לשליח. ואף אגב דגבי גט קיים עלן שליח עושה שליח ולא אוהב מילה, משום שמסירת גט, הרחנמי יאי כמסירת טבעת לא דמי. דגבי אישה מתגרשת בעל כוחה, מיד שיגיע גט ליד שליח הרי כאילו מגורשת, וכך לא אוהב מילה. שהשליח יכול לגרשה בעל כוחה, דיד השליח כיד הבעל, אבל שליח קידושין אם לא טובה האישה, אינה מתקדש, נלקח אבל אינם. כלומר, כשאני נתתי למישהו ביד גט, הוא הולך לאישה, נותן לה את הגט, אנחנו עדיין לפני חרם דרבינו גרשון, היום ממילא כל העסק הזה משתנה, הקצות מדבר על זה גם. אבל אני נתתי לו גט, כרגע כל הסמכות בידו, הוא יכול לגרש את האישה. לוקח את האישה, תוקע לה את הגט, ואם גורש. כל הסמכות ביד שלו, הוא יכול לעשות שלו. אם מסרתי לשליח טבעת, ושלחתי אותו לקדש אישה, למרות שכמו כאן יש לו גט, כאן יש לו ביד טבעת, זה לא אותו דבר. אפילו אם עשיתי לו שטר קידושין, נדעת את הספוטרית, אפילו אם עשיתי לו שטר קידושין, גם כן, זה לא יעזור. למה? מכיוון שהוא רק עושה דברי, ואין לו שום כוח לקדש את האישה. מדוע אין לו כוח לקדש את האישה? מכיוון שזה עדיין תלוי באישה. אם היא תרצה. אין לו סתם כוח לקדש לאישה, ממילא, אני אומר, הדבר הזה משפיע בצורה הזאת על דיני מילי. שיטת רשי, ואני אומר, ניתן לדבר גם על שיטת ביניים, אבל אני לא בטוח שנספיק לדבר על זה. אבל אני מעדיף להציג את השיטות הקוטביות. נראה את רשי בסמך וב, נראה את רשי בכפתת. הוא יותר בוטה. רשי בכפתת עמוד א' דיבור מתחיל רב האמר, הטעם היינו טעמה דלא משבו שליח, דלא מסר להם אל הדברים, והם בדברים כוח להיות חוזרים ונמסרים. אבל גט, איד במשש, החוזר ונמסר. כלומר, לדעת רשי וניתן לגלות בלשון שלו, אני בכלל לא מדבר על השליח. אין לי שום עניין בשליח, לדעת, אמר דרך, היה שליח אחד. מה על עצמה? שליח אחד קטן. נכון? רשי לא מדבר על הבדל בין שליחים, אלא הוא מדבר על החפצה, על הדבר הנמסר. הוא לא מדבר על האיש, הוא מדבר על הדבר הנמסר. וכאן הוא אומר את הדברים הבאים, גט, זה מה שמסרתי לך ביד, זה מה שאתה מוסר. מבחינת הקשר אל הבעל, הקשר של הגט אל הבעל הוא דומה. מסרתי את זה, בואו נגיד ששתי ידיים שלי אלה שני אנשים, אני מסרתי את זה לאיש הזה, האיש הזה מסר את זה לזה, הוא מוסר לאישה, אני כל הזמן קשור עם הגט, הגט הוא אותו גט. גם כשהוא היה ביד של השליח הראשון, גם כשהוא ביד של, של השליח השני. בואו ננסה ליישם את זה לגבי מילה, אמרתי לך כתוב גט, ואתה אמרת לו כתוב גט. אמרת לו את המילים שלי, נכון? נכון, אמרת לו את המילים שלי, לא נכון. אתה יכול להגיד לו את המילים שלי? יכול להגיד מילים דומות. אבל זה כבר לא המילים שלי. איפה המילים שלי? פוגגו באוויר. זו הדוגמה שנתתי מקודם עם המים, נכון? זה יתפוגג באוויר. כשאתה תגיד לו, זה כבר יהיה מילים אחרות. הוא לא שמע ממני, הוא שמע מילים אחרות מהמילים שאני אמרתי, הוא כבר לא בדיוק שליח שלי. זה כבר משהו אחר.
ואם כן הדברים,
בואו נגיד, זה הרגישות של הדברים. הדברים לא יכולים לעבור ממקום למקום. משל, למה הדבר דומה? כן, בואו נגיד שיש לנו ארון ספרים בבית. כן, זה ארון שכולו יחידה אחת, לא מדפים מדפים, כמו שזה אומר, ארון שכולו יחידה אחת. ארון ספרים גדול בבית, צריכים כמובן לפרק, להרכיב וכו'. כמה דירות אתם חושבים הארון הזה יכול לעבור? הסכימו איתי שיש גבול, נכון? נגיד שהארון הזה יכול לעבור 3 דירות. ודירה רביעית זה כבר יהיה גבולה. לא כל דבר ניתן להעביר כמו שצריך. לעומת זאת, אם אני לא מדבר על ארון ספרים אלא על ספר, ספר יכול לעבור 200 דירות. הוא יישאר בשלמותו ובעוצמתו. הדברים לא יכולים לעבור. זה למעשה מה שאומר כאן רש"י. הנפקמינה המפורסמת ביותר בעניין הזה, וזה מופיע כאן בראשונים, זה לגבי שליח קבלה של האישה. שליח קבלה של האישה, האם הוא יכול לעשות שליח? אמרתי לך, אתה תהיה שליח קבלה. מה אמרתי? יש לך מילים, אתה אומר לו, אתה תהיה שליח קבלה. הוא כבר לא שליח שלי. במקרה הזה אני מייצג את האישה. כן, אני האישה. אתה תהיה שליח קבלה. הוא אמר לו, אתה תהיה שליח קבלה. זה כבר לא משהו שמייצג אותי, זה מילים אחרות. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על שליח שעושה את גמר הדבר, שליח הקבלה משתתף בגמר הדבר, בקבלת הגט, נגמרים הגירושין. את הכוח הזה הוא יכול להעביר. את הכוח לגמור את הגירושין על ידי הקבלה הוא יכול להעביר לו, וזה מה שאומר כאן המורדכי. אלה הם שתי השיטות, הייתי אומר, הקיצוניות יותר, בדבר הזה של מילי לא ממסרן לשליח, ובזה פחות או יותר אנחנו כמעט מסיימים את העניין הזה. נשוב לאפשרות נוספת, ומילי לא ממסרן לשליח, ואז נגיע לסוגיה שלנו של אומר. שיטה מאוד מקורית, ומי ללא ממסרן לשליח, שכל האחרונים צעקו עליה מקרן והזמן, הבית מאיר בסימן קופחף, אחריו כל האחרונים אמרו שלא מבינים אותו, ושהדבר הזה חסר פשר לחלוטין. כל אל מורנו הרב ליכטנשטיין, סיכומי שיעוריו על גיטין, בספר שלו על גיטין, שיצא גם כן טוען שלמהרית אין פשר, ואומר המהרית את הדבר הבא, מונח לפניכם. אומר, ותו דדווקא לתרומה ודיתרה בשליחות, מייתם גם אתם. כן, אין לנו שליחות. לאמרינן ברי שאיש מקדש, אבל להקדש, אין בו דין שליחות, שנראה לי שהדברים, אם אמר אדם לחברות צה והקדש, שור אחד בשבריי, אין בו דין הקדש, דמי לנינו וקיימלן, מי ללא ממסרה נשליח. זה כבר חומרה שכמותה לא שומעת. אם מקודם דיברנו על כך, שאני ממנה את ראובן, וראובן ממנה את שמעון, ואמרנו, במי ללא ממסרן לשליח, ראובן איננו יכול למנות את שמעון. אבל אף אחד לא יתווכח על זה שראובן יכול להיות שליח. נכון? מי ללא ממסרן לשליח, פירוש הדברים שהשליח הראשון לא מוסר לשליח השני. מה שעולה כאן דוגמה מערית? אני שלחתי את ראובן להקדיש שור משבריי, ראובן איננו יכול לעשות את פעולת ההקדשה. כלומר, אפילו ראובן איננו שליח בגלל שזה מילה. זה כבר תוקע אותנו עם המון 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 סוגיות. בית מאיר מביא רשימה של סוגיות, רבי עקיבא איגר מתרץ אותה. לא ישרו בעיניי לגמרי כל התירוצים, אבל בהחלט תירוצים אפשריים בעניין הזה. השאלה הגדולה ששואלים על המערית, יש סוגיה מפורשת בתמורה שיש שליח להקדש, והנה הוא אומר כאן שאין שליח להקדש. אני לא אעסוק בסוגיה הזאת, אבל את הסוגיה הזאת אפשר לתרץ בקלי קלות. אבל המערית למשל אומר לגבי תרומה, תרומה למדנו. למדנו שאתה שולח שליח ואומר לשלוחו, צאו תרום לי תרומה, אז הוא יכול לתרום תרומה. מה ההבדל בין צאו תרום לי תרומה לצא והקדש אחד משבריי? ונשתברו על זה קולמוסים רבים והגיעו הדברים רחוק מאוד. אני יודע, אני לא אסתדר עם כל התירוצים, אני רוצה להבהיר על מה מדובר שם. כן? כולם מצטטים את הפסקה הזאת שהבאתי לכם, אבל זאת לא הפסקה היחידה שיש. ולפני כן רק נגיד, נביא את הר"ן, שגם כן רבי עקיבא איגר מביא אותו, גם הוא כתוב לפניכם, כתב בעל העיתור, זה מסתבר דשליח מבטל. מה, אתה יכול לשלוח שליח לבטל את החמץ במקומך? ועל זה מביא הר"ן, יש מפרשים, הוא אומר, ואחרים חולקים. דכיוון דביטול מתורת הפקר נהגבה, וכמו שכתבתי למעלה, שליח ודאי לא מצא מבטל. שאם אדם אמר לחברו, הפקר, אתה נכסי, אין בכך כלום. מסבירים כל האחרונים, הר"ן לא בער מדוע אין בכך כלום, אבל כולם מסבירים, מטעם מילה אלומים שרה לשליח, זה סוג של מילה, כמו שמדבר, המערית. כלומר, אני אמרתי לך, אתה תפקיר, אתה לא יכול להפקיר, למה? כיוון שזה רק מילים. ובמילים אי אפשר לבצע שליחות. אני יודעתי, אלה שני עולמות שונים לגמרי, ואני רוצה רק להגיד לכם על מה מדבר המערית. זו תשובה מאוד מאוד ארוכה, ולא יכולתי פה להדפיס לכם את כל התשובה, אבל אני אקרא לכם את תחילת התשובה, את תחילת הסיפור, פה אנחנו נמצאים באמצע התשובה, אני אקרא לכם את תחילת הסיפור. ראובן שחלה ונפל למיטה, וציווה מחמת המיטה בדעתו ובשכלו הטוב הישר, בכל דין תקנות חכמים, ומינה על בן יחיד ורח, אשר נשאר ממנו אפוטרופסים חשובים מחשובי העיר. ארבעה אנשים שיעשו עם נכסיו כראוי וכנכון, וכדרך כל הארץ בלי שום פוצה פה ומצפצף, לשום נברא בעולם. והם יהיו על כל נכסיו בכלל ופרט מכל מה שהפה יכול לדבר והלב יכול לחשוב, כאשר כתוב וחתום בצוואה של ראובן. וכן נפטר לבית עולמו, הצדק וחיי שבק לרבנן ולכל ישראל. וידענו בבירור שנפטר מאותו חולי, כלומר שבעצם אין כאן שכיב מרע שחוזר בו, אם כן ברגע שמינה את האנשים אז המינוי חל. אחר קצת ימים חלה היתום, היורש, חלה היתום ונפל למיטה. כשראו האפוטרופסים הצער הגדול הזה, ריחמו על הנער הרך וטוב, והקדישו לגבוה סך מה לצדקות ולארץ ישראל ולירושלים תיבנה ותיכנן, ואולי בזכות זה ירפאו השם מחוליו. וגם נשאר ממון הרבה כזה וכזה יותר ויותר ליתום, ועשו הכל לאהבת הנער שהיה רך וטוב לאביו. והסיבה מבעל הסיבות נורא עלילות, שמת גם הנער הרך והטוב והלך לבית עולמו, וחי שבק לרבנן ולכל ישראל. עכשיו נפל הירושה לאחי ראובן הנזכר, אשר הם במרחקים, אם יכולים היורשים לטעון ולערר על האפוטרופסים הנזכרים על המתנות וההקדשות שנתנו, ויכולים להחזירה מן המקבלים המתנה מן ההקדשות הנזכרים, אומר שעשו האפוטרופסים יהיה עומד בחזקתם ובמקומם ובתוקפם. הבנת? כן, האפוטרופסים היו אחרים על כל הרמון, ונתן להם את כל מלוא האחריות, והם החליטו להקדיש חלק מן הממון לרפואתו של הבן היורש, וזה לא יצא. באמת. ועכשיו בא אחיו של היורש שירש את כל הממון ואומר, רגע, מה זכותכם להקדיש ממון? אתם מתמנתם כאפוטרופסים לנהל את הממון שלו ולא לתת את הממון שלו לצדקה, ואסור לאפוטרופוס לתת את הממון של זה לצדקה. ובסביב זה מפלפל בהרחבה המערית, ובין השאר אומר את מה שקראנו אצלנו. ובכן, נדמה לי שלכולנו ברור שכאן אתה מדבר על שליחות שאיננה, ואתה רק ידע ריכת וממלא פקודה. הוא נתן להם את כל הסמכות לעשות עם הממון הזה את כל מה שמבינים. כאן בא מעריץ וטוען, הסמכות שעולה מתוך דבריו שנתן להם להקדיש, זה מילה ומילה לא ממשרד שם. וגם אם אני אמרתי לך, לך תקדיש אחד משבריי, אינך יכול לעשות את זה. כיוון, ואני חושב במפורש לדעת המערית, שאילו הייתי אומר לך דבר אחר, הייתי אומר לך, לך תקדיש את השור הזה. זה ייתכן להערתי שכאן יכול היה להקדיש. מדוע? כלומר, עכשיו הוא פועל שלי ועושה פעלי. שלחתי אותו להקדיש את השור הזה, הוא הקדיש את השור הזה, ממש כמו שאומר הר"ן, שלחתי אותו לבטל את החמץ בבית הזה, הוא ביטל את החמץ בבית הזה. זה באופן עקרוני יכול ללכת. אם זה לא הולך טוב, זה מסיבות אחרות.
אבל כאן הרי נתתי לך את כל הסמכויות, את האפוטרופסות, את יכולת ההחלטה. או כשאמרתי לך, לא תקדיש את הזו, לך תקדיש את המשפרי. מי יקבע מה יהיה השור הקדוש?
השליח, נכון?
כאן זו כבר שליחות מסוג אחר. כאן זו שליחות שנתתי לך את הסמכות ואת הכוח להקדיש. זה כבר סיפור. על החטא כמה וכמה במקרה שלנו שמדובר על אפוטרופסים שנתן להם את כל הסמכות להחליט מה לעשות עם הממון.
זוהי שליחות שממש קרובה להיות הרשעה. זוהי שליחות שאני מיניתי את האפוטרופס להיות בעל בית, ובאמת מינה שם את חשובי הקהל לעשות את זה.
כאן אומר
המעריך,
להאמין
דעתי
בצדק, אבל זה מליצה, זה לא בדיוק מה שקורה בסוגיה שלנו, מילה, לא ממצאה שלנו, באמצעות מילים, אתה לא יכול להפוך אדם להיות בוס. בשביל אתה צריך לתת לו משהו ביד. להפוך אותו באמצעות מילים, להיות הפועל השחור שלך, זה אתה יכול.
אבל לתת לו סמכויות להחליט, מתי להקדיש, ואנחנו זה חולה, מסכים לקחת חלק מן הממון שלנו ולתת להקדש, אולי על ידי זה, הקדוש ברוך הוא ירפא אותו. לא, לא, זה כאן כוחות החלטה גדולים ממקרה שאנחנו ניתן לך איזה אסרח מילים. זה לא שאתה איזשהו פועל שחור של הבעלים, שזה אפשר לעשות גם באמצעות מילים.
ממילא אני לא יודע אם הייתי בונה על המערית הזה את כל מה שרבי עקיבא אגר בונה עליו, אבל אנחנו בכל אופן נלך בנושא הזה בעקבות רבי עקיבא אגר. ורבי עקיבא אגר מגיע לסוגיה שלנו. מה קורה בסוגיה שלנו? סוגיה שלנו, הגמרא הסתפקה. כשאומר לשלושה, או כשאומר לשניים, לא משנה כרגע, כתבו גט לאשתי. מה פירוש המילה כתבו? זה אתה גילינו במשנה שדף פי זין, שמה פירוש המילה כתב סופר ועד? כתב סופר, מה פירוש המילה כתב סופר ועד? שתי אפשרויות, נכון? או שהכוונה לכתב הסופר, או שהכוונה לחתם הסופר, נכון? כלומר, אנחנו רואים שהמשנה משתמשת במילה כתיבה ולעיתים מתקרבת לחתימה. יש לנו סוגיה ידועה שעוסקת בשאלה אם גט צריך להיכתב לשמה, נחלקו תנאים בשאלה מה המשמעות שגט צריך להיכתב לשמה, וכתב לה לשמה. האם לכתב לה לשמה מדבר על כתיבת האותיות של הגט לשמה, או מדבר על חתימת הידים לשמה, כמו שיטת רבי מאיר, אומר היה רבי מאיר, אפילו מצאו בהשפעה וחתמו ונתנו לה קשה. כלומר, החתימה צריכה להיות שמה. השאלה מה הכוונה? וכן כשאמר שני ידים כתבו גט לאשתי, אני מתעלם כרגע מעטני. האם אמר להם, אתם תכתבו, אתם תכתבו, הרי את מותר לכל אדם, ודן יאבל לחי מיניים וכו' וכו' וכו'. כן, ואת כל החמישה יהודים של הדי תצביר ושל הדי תהביר, אתה תסור את כל החמישה יהודים. האם זוהי הכוונה? או כשאמר, כתבו, ותנו גט לאשתי, כן, הכוונה, חיתמו ותנו גט לאשתי. מה זה חיתמו ותנו גט לאשתי? אז תביא את הגט, נחתום עליו. אבל הוא לא נתן להם בעיית כלום. אז מה זה חיתמו ותנו גט לאשתי? תגידו לספר מקצועי שיכתוב. כן? ואתם תחתמו ותתנו את הגט. אבל אז משמע אם כן שזה גדר של אומר אם הוא. וכאן השאלה, האם הדבר הזה נכנס לתוך המשנה או לא? בדבר הזה מסתפק את הגמרא בדף סמכבב, ועל זה בדף סמכבב, ועל זה בעצם הדיון שלנו שמגיע מהר מאוד לאומר אמרו. כאן בא רבי עקיבא אגר, ואנחנו נקרא את הקטע הראשון שלו. וכשמדבר ודן בשיטת המערית, והוא מתפלא מה מקורותיה וכולי, אני אמר, אני מדבר בשיטת המערית, מדבר שם על משבצת מאוד מסוימת, אבל לא עולה כך לא בבית מאיר ולא ברבי קווגר, והם עשו מהמערית מין תורה שלמה שעוסקת בכל דיני שליחויות. בכל אופן, אני אפילו לא קטונתי, כן, אפילו לזה לא הגעתי, וממילא אנחנו כרגע נעזוב את ההערה שאני אמרתי מקודם על המערית ונראה את דבריו של רבי עקיבא האגר בעניין הזה. נקרא את תחילת לשונו הזהב. ולכאורה יש לדון.
המים מעני על ידי של ידע, כאן מי לאלוהים סירה. וכאן הפוסקים כרבי יוסי, זה אפילו אומר אם הוא פסול. ולכאורה נראה דעיקר פלוקטה אם אומר אם הוא כשר או לא, פליגי בזה, דלמן דאמה אומר אם הוא כשר עיקר הדין בין מי לילו ממסרן לשליח, היינו שאין כוח ביד השליח למסור כוחו לדין שליח עושה שליח, אם אינו מוסר לשני מעשה אלא מי לבעל. כלומר, הוא אומר, מי שאומר אומר אמרו כשר, מבין מי לילו ממסרן לשליח, כמו שהבנו לפני שנולד המערב. כן, בא שהוא שכן. אין כוח לשליח הראשון למסור לשליח השני, אבל באומר אמרו. זה לא השליח הראשון מוסר לשליח השני, אלא עד רבה, השליח הראשון ממלא את פקודת הבעל ואומר לסופר, תכתוב. וזה מה שהוא אומר, רק מוסר, אבל חד השליחות אפשר על ידי מילה. אבל ודאי, אם אני אמרתי לך, תכתוב, אתה כותב, אמרתי לך, תאמר לפלוני, אתה אומר לפלוני. לא יש שליחות שאפשר לעשות. דהיינו שהבעל יכול לעשות שליח למילי, ואמרים את דמילי שעושה שליח, אבל כמו מילי דבעלים עצמם. ומשומח, היא אומר, אם הוא קשה, שהבעל עושהו לעניין זה שליח להדיבור הציווי להסופר. כתוב שיעשה, כן? השליח, להסופר, כתוב שיעשה כאן השליח, ברור, שטוב, נעזור, נדלק שם. אבל מה? דילקתי שורה. אבל מן דסביר עלי אומר אמרו פסול, סביר עלי דחד שליחות גם כן אינו נתפס במילה, ואין כוח לעשות שליח על מילה דאדם, ומשום מה אי אפשר לבעל לצוות להסופר לכתוב על ידי שליח. קיצור, פתרנו את המחלוקת בין שמואל לבין רבי יוסי באומר אמרו. רבי יוסי שסובר אומר אמרו פסול, סובר כמערית, ממילא אם אני שלחתי אותך להגיד לסופר ההוא, השליחות הזאת לא חלה, כיוון שהשליחות הזאת אתה רק במילים, לא נתתי לך ביד שום, אז אתה לא יכול להגיד לו, כיוון שאתה לא שליח שלי. מה הקשר בינינו שאמרתי לך מילים? זה לא קשר, כמו המערית. ולכן אומר אמרו פסול, מי שסובר, כלומר שמואל, שאומר אמרו כשר, מבין, אין כוח בשליח למנות שליח. אבל אם אני שלחתי אותך, לך תגיד לו שאני רוצה שהוא יכתוב. אתה ממלא את הפקודה ואתה אומר לו שאתה רוצה. ואתה אומר לו שאני רוצה שהוא יכתוב. לכך, אם כן, המחלוקת בין המערית לבין כל העולם, טוען על זה רבי עקיבא איגר, זוהי מחלוקת רבי יוסי ושמואל, והלכה שאומר אם הוא פסול, משמע שהלכה כמו המערית נגד כל העולם. והדבר הזה מוקשם אלף סוגיות, אני יודע. אנחנו נחיה עם הדעה הזאת, אבל נחפש אלטרנטיבות. אבל כך לומד רבי עקיבא איגר את המחלוקת באומר אמרי, באומר אמרי. שוב אני אומר, סתם ראשונים ואחרונים, איש לא הביא את דעת המעריק, ואיש לא העלה את דבר הזה על דעתו, וגם הסיבה שהאדם לא יכול להגיד לשליח לבטל, לפי היש חולקים שמביא הרן, היא סיבה אחרת, נעמחנה אפרים אומר אותה, בהלכות שלוחים ושותפים, ושם יכולה להיות סיבה אחרת, למה שליח לא יכול למסור למישהו להפקיד, ועכשיו קרה בעצם סילוק, זה לא לעשות משהו, זה נימנע ממשהו, זה לסלק פעמים. אין יכולת לשליח להסתלק במקום ואני, כמו שאני פעולה שלי. נעזוב את זה. נעזוב את שאלת ביטול חמץ, אנחנו לא עוסקים בכך. לגבי המערית, אמרתי, איש איננו סובר כמוהו, וכפי מה שאני אמרתי, לא רק שאיש לא סובר כמו מה שאומרים בשם המעריד, אלא גם המעריד לא סובר כמו מה שאומרים בשם. אני חושב שהמעריד העלה על דעתו פעם אחת שלא תתקיים שליחות במילים. שליחות מתקיימת במילים. אפוטרופסות, כלומר שליחות כזאת שהופכת אותך להיות בעלים, היא לא מתקיימת במילים. להפוך אותך להיות המחליט והמוסמך על סמך מילים, זה לא מספיק. אבל שליחות רגילה לא שתקיימת במילים. וממילא אנחנו חוזרים לשאלה מה רב אומר אמרו. כן? אמרתי לך, לך תגיד לעזרא הסופר שיכתוב גט, מה רע בדבר הזה? על כך עולה שאלה נוספת, והיא שאלה, הייתי אומר, עקרונית יותר. לא רק למה אתה לא יכול למלא את השליחות שלי, אלא אפשר לשאול פה עוד שאלה, ומה היא? למה בכלל צריך שליחות בשביל זה? נגיד לצורך העניין שאתה לא עלינו גוי. נניח שאתה גוי. ולגוי אין שליחות. אין, ואני רוצה לומר שאליאב יכתוב את הגט. ואני אומר, לך תגיד לאליאב שאני רוצה שיכתוב בשבילי גט. שאתם בדיני שליחות? אם הייתי מרים טלפון לאליאב, זה היה בסדר. במקום להרים לו טלפון, אני שולח עליו שליח. אבל בואו נאמר, בואו נגיד שאם אני אומר לספר בטלפון, תכתוב גט, זה בסדר. אז למה שאני לא אשלח אליו גוי? ואני אגיד לו, פלוני אמר שהוא רוצה שאתה תכתוב לו גט. ובצורה כזאת אני ממנה את אליאב במקומי. למה אני צריך להגיד את זה לאליאב כשהעיניים שלי מסתכלות על העיניים שלו פנים אל פנים כאשר ידבר איש את רעהו? מה רע? למה זה בכלל דורש שליחות? זוהי שאלה ששואל אותה הרמב"ן בדף סמכבר. אני אקרא את לשונו. קש ילי לרבי יוסי דאמר אפילו אומר אמרו לא מהי טעמי? אם משום מילי, מהי מילי כמסר יהיו לשליח? עליו מי המסר? אלא הרי הוא עושה שליח שלא בפניו. כן, אליאב, עשיתי את אליאב שליח שלא בפניו, על ידי שאמרתי למישהו, לך, תגיד לו שיכתוב גט. כאן הוא מנסה לפלפל משהו, אני אדלג ואני אקרא, ואיקה לימי מרשני גט. יש כאן הלכה מיוחדת בגט. דכיוון דבאין לשמה, ובאינן נמי, וכתב, הבעל אין הסופר והעדים עומדים במקום הבעל אלא כששמעו הם בפיו. אבל בשאר דברים אדם עושה שליח שלו בפניו, כלומר במתנה למשל. אם אני אגיד פה למישהו, אני אגיד ליין, אגיד לאליאב, שיכתוב שטר מתנה משמי, למנח. כן, אז אין צורך בדיני שליחות ואין צורך בשום דבר. אני מיניתי את אליאב שלו בפניו על ידי שאמרתי לי, אליאב מודיע לו כמו שהטלפון מודיע לו. כן, אני יכול לשלוח לו איזו מכתב, אני לא יודע מה. הוא יודע שהוא שליח שלי, והוא כותב למנחם שטר מתנה, וזה מבחינת הרמב"ן כשר וישר. אבל כשמדובר על גט יש כאן דבר נוסף. כל האחרונים דיברו פה רק על דבר אחד שאומר הרמב"ן, אבל הרמב"ן אומר לכם שני דברים. לכן הדגשתי, איזה מילה הדגשתי מקודם? נמי. כן, על מה נדבר פה על שני דברים. ואני אתחיל דווקא מהדבר השני, כיוון שהוא הדבר הנראה לי היותר עקרוני. ובאינן נמי וכתב הבעל. מה? כתוב, והיה אם לא תמצכן בעיניו, וכתב לה ספר קריטות, ונתן בעליו. מה דעתכם שאדם ייתן גט קריטות לאשתו, אם היא לא תמצכן בעיני מישהו אחר? אני אמנה עכשיו שליח, ואם האישה לא תמצכן בעיניו, אז אני אכתוב גט. זה לא שייך, נכון? ברור, אם לא תמצכן בעיניו, זה הבעל. לא על כל דבר יש שליחויות. ודאי לא בדיני אישות. הנה, שליחות לקידושין. ודאי, שליחות לקידושין, אתה יכול לקחת שליח, לתת לו כסף, הוא ילך לקדש בשבילך אישה. סליחה על הדוגמה הבוטה והמכוערת. מה דעתכם ששליח יקדש כאן מישהו אישה בביאה? זה לא שם. אני צריך להסביר למה זה לא שייך. ביה, זה הקשר האישי, הזוגי, בין השניים, לא, כל דבר אפשר לעשות על ידי שליח. אי אפשר להניח תפילין על ידי שליח. טוב, לא דן פה כרגע עם הנחת תפילין, האדם הוא חפץ או גב. לא נכנס עכשיו לעולם מחלוקת הזאת. אבל ברוב בין הקרובים, לא כל דבר ניתן לעשות את זה שליח, אדם לא יכול לכל מצא על ידי שליח. וכתיבת גט לא ברור שאפשר לעשות שם שפגות. יש כאן מערכת יחסים בין הבעל לאישה, שהוא צריך להגיד להרי את מותר לכל אדם, ובואו נגיד בראשון שלנו, הוא צריך להגיד לה את זה בכתב. אם הוא צריך להגיד לה את זה בכתב, אז הוא צריך לכתוב את הגט. היי, מה נעשה? לא כל אדם אדם יודע לכתוב גט. כך, איך תובלים, איך כותבים, איך זה יהיה נכון, שההי הזאת תהיה ארוכה, שהפה לא יהיה קצר. יש כאן גם משהו מקצועי. ולכן יש להניח שמותר לעשות את זה על ידי סופר. אבל מה שנראה מתוך הרמב"ן זה לא שליחות. זה לא שליחות. הייתי מדמה את זה למה שקורה בקטן וגדול עומד על גביו. שיש מצב שאתה עומד ככה על מישהו, כן? וכשהוא כותב, תמשיך לכתוב, זה בסדר. כן? ובעצם כשאני יושב ואני מכוון ואני עושה, זה בעצם כאילו אני. וכאן מתחבר לך לדבר אחד, ובעצם זה ניתן אולי את הדוגמה הקלאסית, תנו לי את הדוגמה הקלאסית, בדבר הזה שבאופן עקרוני הדבר הזה יתקן. מה? ברית מילה. לא בטוח, אנחנו יכולים עכשיו להיכנס כל המחלוקת הענקית בין השק והקצות בעניין הזה, אני לא אעשה את זה עכשיו. לא בטוח שיש שליחות במילה. ועדיין מה שעושים רוב היהודים, לדעתי, נראו לי לא לעשות. בכל אופן רוב היהודים עושים את זה. נותנים ימו אל, אבל הם מגישים לו את הסכין ביד, אתם מכירים את הטקס, כן? הם מגישים לו את הסכין ביד, הם מפרקים את הברכה של נשאר ולתפתם עצמם להכניסו את מחוש לאברהם אבינו. המוהל עושה את זה מכוחם, זה לא דין של שלוחו. לדין שאני מקיים את המצווה על ידי שנתתי אותה למוהל והזמנתי אותו, והוא עושה את זה מכוחם. ככה, אני מקיים את המצוות החיתום. זה משהו שהוא הרבה מעבר לשליחות. זה מה שאומר כאן הרמב"ן, עוד פעם אני אקרא את לשונו, כן? ובאינה נמי וכתב הבעל, אין הסופר והעדים עומדים במקום הבעל, אלא כששמעו הם מפיו. נקודה. ובכן, השמיעה מהפה שלי זה כדי ליצור את הקשר הישיר בינינו, שמבחינה מסוימת אנחנו כאן מתאחדים לגוף אחד, וכשאתה עושה את זה ממש כאילו אני עושה את זה. זה דין מיוחד לגשת. ולכן, אם אני אמרתי ליאיר, תגיד לאליאב שיכתוב גט, זה לא קשר. לא נוצר הקשר בינינו, כן? זה לא שאני עומד על גביו, לא ממש חייב למודד עליו בשביל כתבת הקטב, אני מדבר מכנה עקרונית, זה לא נקרא בכלל. יש כאן נימוק נוסף. ברמב"ן, ואתם תגידו לי למה צריך גם את הנימוק הנוסף. וכיוון דבאינן לשמה. צריכים לכתוב את הגט לשמה של האישה. מי צריך לקבל לשמה? מה אתם אומרים? הבעל או הסופר? נניח שיש לו. נניח שיש לו. מי צריך לקבל לשמה? הבעל או הסופר? מה? אני חושב שניהם. אבל זה לא שתי כוונות. אני חושב שאתה צריך להיות כוונה. הכוונה אחת לשמה של השליח ושל המשלח, הכוונה שלהם יכולה להתאחד רק אם הם היו בקשר ישיר זה עם זה, ואני אמרתי אתה תכתוב לשמה ואתה תכתוב על זה, החיבור הזה של הרגע הזה באמת זה מה שנקרא, נקרא השם למשה פנים לפנים, קשה היא הדבר האי של דבר, לא שליחים ולא שום דבר אחר, זה הדבר היוצא לתחיל שתורת השם היא תורת משה בעניין שם. כן, כשיש כאן איזשהו יסוד, שם זה כאן מסוכן, לא רוצה להיכנס לדבר הזה מדי, אבל כאן אצלנו בגלל זה הדין של לשמה. למה צריך הרמב"ן להגיד גם את העניין של לשמה ולא רק את העניין הקודם שהוא אמר? א', בגלל שאולי יש שליחות, אבל אני חושב מאוד סיבה. כיוון שהרמב"ן מדבר לא רק על הסופר, אלא גם על העדים. ודאי שהבעל לא צריך לכתוב במקום העדים, זה עדים אחרים צריכים לכתוב, נכון? אבל אולי צריך לכתוב את הגרות. אם השליח עושה את זה במקומה, זה יכול להיות בעיה שאנחנו צריכים לדעת איך לפתור אותה. אבל לגבי העדים, אי אפשר להגיד, הרי עדים צריכים בכוונה לכתוב עדים אחרים. אז אם אני שלחתי עדים, למה הם צריכים לשמוע את זה ישירות מפי? זה דין של לשמוע. כיוון שהעדים צריכים לכתוב לשמוע. שתת רבי מאיר, העדים צריכים לכתוב לשמוע, גם כמובן לרבי אלעזר, אם יש את זה. אם יש את אחדים. כיוון שהעדים צריכים לכתוב לשמע, אין כאן לשמע. לשמע זה ההתמזגות בין הבעל לבין העדים, וזה רק שנוצר ביניהם הקשר הישיר הזה, ממש פנים מול פנים. ואשר על כן לדעת הרמב"ן, דין מיוחד בגט אומר אמרו פסול. כמובן, לדעת רבי יוסי, שמואל חולק. משתי הסיבות האלה שאמרנו, אומר אמרו פסול. כאמור, במתנה וכולי, הכל בסדר. על הרמב"ן ניתן לחלוק מארבעה כיוונים. ואנחנו נגיד ככל שיספיק לנו הזמן. הרעה, ראיתם אותו, אני אקרא, זה מה שכתבתי בעיקר ללמוד. אני אקרא את דבריו כאן. והרעה הזאת תלמידו יקשה עליו. אם כן, תסביר לרבי יוסי אפילו במנה שליח מבורר שלא בפנם, פסול בגט מיני עד את תעמד הרבי יוסי משום מילה. דילמה תעמד הרבי יוסי משום דבעיה שישמעו מפיו ממש. לפיכר כתב דלו פליג רבי יוסי אלא בו אומר, אמרו מדעתכם. אבל בממנה שליח שלא בפנם, וחייה ודאי לא פליג. מה, כאן אנחנו מגלים שיש לנו שני אומרים. יש אומר אמרו לפלוני, אמרו לעזרא או אמרו לאליאב או אמרו לזה, ויש לנו כמובן שליחות אחרת. ומה היא? נו, אתם תלכו תגידו לסופר ויכתוב. לאיזה סופר? ימצאו סופר, חפשו בסיווג המקצועי בטלפון בדפי זהב, תמצאו סופר, תגידו לו שיכתוב. כאן זה כמובן דין אחר, דין שאנחנו צריכים להבין אותו, ויש כאן בראה שני חידושים גדולים. קודם כל, הראה חולק על הרמב"ן בשני דברים. קודם כל, באמרו לאליאב שיכתוב. לדעת הראה, כשר וישר. אמרו לאליאב שיכתוב, כשר וישר. כלומר, שתי המגבלות שהטיל הרמב"ן, האחת של לשמה והאחת של מה שאמרנו שצריך וכתב וכתב הבעל, כלומר כל מה שעשיתי עם הפרצופים האלה ביחד, האיחוד נשמות הזה שכן. אם לעניין לשמה, אם לעניין הכתיבה, את הרעה זה לא מעניין. לא יודע וכתב, לא יודע ולשמה, לא צריכים שליחות, לא צריכים כלום. כלומר, לדעת הרעה, אם אני רוצה שאליאב יכתוב לי גט, את מי אני אשלח עליו? אני מתכתב? את מי אני אשלח עליו? אני יכול לשלוח עליו גוי. אני יכול לשלוח עליו גוי שאין לו דיני שליחות. שיגיד את זה. והכל בסדר והכל כשר וישר, לדעת הרעה. הדבר השני שאומר הרעה, לא ברור מה הרמב"ן יגיד בו, ובזה נחלקו הקצות והטור, ואנחנו כנראה כבר לא נדבר על זה, אבל הרעה אומר דבר נוסף. דין שליחות שנפסל, כלומר מה שאומר רבי יוסי ואומר אמרו פסול, זה לא כשאמר אמרו לאליאב ויכתוב, אלא כשאמר חפשו סופר תגידו לו שיכתוב. אם אמר להם, תחפשו סופר, תגידו לו שיכתוב, זה נפסל. מדוע זה נפסל? בגלל מי ללא מי מסבל לשליח. כאן, מה סמכותכם להגיד לו שיכתוב? אתם שליחים שלי. למה אתם שליחים שלי? כי מסרתי לכם מילה. תודה רבה. עם מילה שמסרתי לכם, אתם לא יכולים למנות סופר. כיוון שאת הסופר מיניתם מדעתכם, אתם צריכים כאן להיות בעלי הבית, אתם לא יכולים להיות בעלי הבית מכוח מילה. כמו שהגדלתי מקודם במערית, האם תקדיש את השור הזה או תקדיש שור משברה. אתם זוכרים לי בה. אם אתם צריכים לבחור את הסופר, זו כבר כוח שלכם, סמכות שלכם, אני לא יכול לתת לכם כוח וסמכות מכוח מילה. זה תלוי באמת במילה לא מילה משריע. לכן אומר רבי יוסי, לכן מסיקה הגמרא לרבי יוסי שהוא סובר מי לאלומי מסרן לשליח, ובנוסף לכך אומר אמרו מדעתכם פסול. ממקום שבאת משם אתה למד שלדעת הרעה עדיין יש לנו דעתו של שמואל. מי לאלומי מסרן לשליח, ובכל אופן כשאומר לשניים, לכו תחפשו סופר מדעתכם, זה יהיה קשר. למה? אין ספרת שמואל, הרי מי ללומים סרה לשליח. מדוע לפי שמואל זה יהיה קשר? אני מפנה את השאלה הזאת לציבור, כאן. מדוע לשמואל זה יהיה קשר? ניתן להעלות פה שתי אפשרויות, ואנחנו מפת קוצר הזמן נעלה אפשרות אחת. דבר הזה עולה במחלוקת של הקצות והתור, אני מדלג פה על כמה שלבים. שמואל סובר בניגוד לרבי יוסי, שגם כשאמר אמרו מדעתכם, זה מינוי שלו. אתם רק קובעים מי הוא יהיה. אבל אני רוצה למנות את הסופר, אני אמנה את הסופר. אני אמנה אותו מה שיש לכם בלב, זה רק הקביעה הקטנה מי יעשה. לא פשוט העניין הזה. אני אומר, זה דבר שניתן להתווכח עליו, והוא איננו פשוט. אני העליתי אפשרות אחרת, יותר מסובכת, מדוע זה לא פשוט? מה החיסרון במה שאמרתי? אמרתי, תשמעו, אני אמנה אותו. אני ממנה את מי שאתם תחליטו. איזה סוגיה זה שולח אותנו? שולח אותנו סוגיית ברירה, וכאן הסתבכתי עד מגדל בבל. ולכן אני רוצה כאן להעלות גם אפשרות אחרת, שייתכן שלשמואל, גם שליחים שאני ממנה במילה, מסוגלים למנות מישהו אחר. אבל בתנאי שהם קיבלו לזה פקודה ממנו, למנות על דעת עצמם ומכוחם, הם לא יכולים. לעשות את הצו שלי הם כן. כלומר, מי לדעת שמואל, מי מסרן לשליח או לא? חצי חצי. כשאני שולח כאן שני יהודים יקרים, למנות סופר. אם הם החליטו מעצמם למנות סופר, כלומר, אני אמרתי להם תכתבו והם החליטו לתת למישהו אחר לכתוב, אין להם כוח למנות שליח במקומם. אבל יש להם כוח למלא פקודה שלי ולמנות שליח. כיוון שזה כוח שבסופו של דבר בא ממני, כיוון שזו הייתה הוראה שלי. מכל מקום אני אעדיף באמת את האפשרות השנייה, למרות שהיא מסובכת יותר להסבר, ואני אבהיר. נקודת המחלוקת לדעת הרעה בין שמואל לבין רבי יוסי היא בנקודה הזאת. האם מי לאלומים סרה לשליח בכלל? ומי מאלה, כשאמרתי להם תמנו סופר מדעתכם, לא אני מיניתי אותו, אלא הם צריכים למנות אותו, אין להם כוח למנות אותו. או שאני אומר, מי לאלומים סרה לשליח קצת. ואם אמרתי להם תמנו סופר מדעתכם, הם יכולים למלא את הפקודה שלי. אבל אם לא אמרתי להם, ואתם רוצים למנות על דעת עצמם סופר, לזה אין להם כוח. זוהי השאלה, אם אמרתי להם אמרו או לא אמרתי להם אמרו, זוהי דעת הרעה. מה יסבור הרמב"ן באמרו מדעתכם? הוא כנראה יסבור באמרו מדעתכם כמו שאמרנו ברבי יוסי, כן? שליח לא יכול למנות עד שלא ישמעו מן הבעל, אפילו באמרו מדעתכם, כן? ודאי גם אין על מה לדבר, הוא לא יכול לתת להם כוח, והם יצטרכו לשמוע את זה מן הבעל. כאן יש מחלוקת שלא נעסוק בה. אני רוצה לעבור לשיטה נוספת, והיא שיטת הר"ן. הר"ן אומר בסוף דבריו, מי ומי דקשירי, לא קשירי, דמעידה דמילי מי מסרה לשליח כבן שלוחו של אדם כמותו, כשהסופר והילדים שומעים מפי השליח, הרי הם כאילו שומעים מפי הבא. מה הר"ן מהווה כאן שיטה שלישית? לרמב"ן, אני חוזר למינוי קונקרטי. אמרתי שאליאב יהיה הסופר. כשאני אומר לכם, אמרו לאליאב שיהיה סופר, אמרנו אין צור בדיני שליחות, אתם יכולים להיות גויים גמורים. אלא שיש בעיה של לשמה. יש בעיה של חיבור בין הבעל והסופר. ולכן, וזה איננו קיים. אבל למשל במתנה, אתם יכולים להיות גויים גמורים. בגט יש בעיה. לדעת הרע שאמרנו, הבעיה של לשמה לא קיימת, ממילא אין צורך בשליחות. לדעת הרמב"ן, אם כן, כשאני מדבר על גט, שליחות לא תעזור. למה? כיוון שהוא צריך לשמוע איזה ישירות מן הבעל. לדעת הרעה, אין צורך בשליחות. הם אומרים, אמרו לאליאב שיכתוב, אין צורך בשליחות. הר"ן הוא דעת ביניים. מה הוא סובר? שליחות תעזור, ויש צורך בשליחות. כלומר, מצד אחד מסכים הר"ן עם הרמב"ן, וכתב, זה צריכה להיות כתיבה של הבעל. הכתיבה צריכה להיות לשמה. לשמה, צריכים לשמוע, מכוח הבעל. אבל מה אומר הר"ן? במקום לשמוע את זה מן הבעל, הם יכולים לשמוע את זה מן השליח, מכיוון ששלוחו של אדם כמותו. כמובן בתנאי, שמילא מי מסרה לשליח. אבל אם מילא לא מסרה לשליח, ממילא השליח לא יכול לעבוד פה. כלומר, אני חוזר שוב. לדעת הרמב"ן, גם אם מילא מי מסרה לשליח, זה לא יעזור. אתה צריך לשמוע את זה ישירות מן הבעל, ולעשות את זה בשיתוף פעולה מלא עם הבעל מולך. לא תעזור שליחות בגט של וכתב לה לשמוע. לדעת הרעה, מספיקה פה בהחלט מינוי על ידי מישהו אחר, המישהו אחר הזה לא צריך להיות שליח. לדעת הר"ן צריך שליח. לשליח יש סמכות גם להורות לסופר וגם לכוון אותו בלשמה, והשליח יכול לכוון לשמה במקום הבעל, כיוון שהשליח עומד במקום הבעל. השאלה אם יש שליח או אין שליח, זה תורים בשאלה אם מי למי מסירה לשליח או מי ללא מי מסירה לשליח. אני רוצה כאן כמה דקות לסכם, ולכן אני גם אגיד לכם שקיימת דעה רביעית, ואותה אתם תבדקו לבד, ואני רק אקריא את הרמב״ם, והרמב״ם מעניין מאוד, ורציתי ללמוד בו את האור שמח, ולראות מה שקורה שם, זה דברים שאתם כבר תעשו לבד, ורציתי גם לחלוק על האור שמח, ואנחנו לא נעשה את זה. אבל הרמב״ם מדבר על מתנה, ואומר המתנה כגט, שאין אדם יכול למסור דברים לשליח. הרמב״ם כנראה סובר כיצד? אמר לי שלושה, אמרו לפלוני ופלוני, שיכתבו ויחתמו בשטר מתנה ויניעו לפלוני, אינה כלום. כלומר, בלי קשר ללשמה, בלי קשר לשום דבר, אפילו כשמדובר על פלוני, אני צריך דיני שליחות. נכון, מה אני צריך דיני שליחות? אמרתי, תגידו לאליאב, אליאב השליח שלי. אני מדבר על מתנה, אין צורך בלשמה. לא. איך אני ממנה את אליאב? אני צריך מינוי. מה זה המינוי? להגיד לו, הרי אתה שליח שלי, הרי אני לא אומר לו, הרי אתה שליח שלי. למי אני אומר? אני אומר לך, תגיד אתה לא, הרי אתה שליח שלי. ממילא אתה צריך לקבל דיני שליחות. וממילא נצטרך כאן דיני שליחות, וכיוון שמי ללומים סרן לשליח, אתה אינך יכול למנות סופר במקומי, אפילו אם אני קבעתי מי הוא הסופר הקונקרטי. אתה לא יכול למנות סופר במקומי, כאן צריך ממש לי. ייתכן שיש כאן עוד בעיות שלא ניגע בהן כרגע, ואני רוצה עכשיו בדקות הקצרות שיש לנו בארבע דקות לנסות לסכם רק את החלק האחרון שהוא החלק הקשה. אנחנו צריכים לעשות לעצמנו טבלה. ניסו לעשות את זה לעצמכם.
אמרו לסופר פלוני, אמרו לסופר מדעתכם. גט מתנה.
מה סובר כל אחד מבעלי השיטות שם? הרמב״ם בנושא הזה, שפתיו ברור מילאלו, ואני לומר אותו כרגע כמו הטור ולא כמו הקצות.
במתנה,
זה בהחלט בסדר. אמרו לסופר פלוני, אין לי עם זה שום בעיה. אמרו לסופר פלוני, אין לי עם זה שום בעיה.
האם אני יכול להגיד, אמרו לסופר מדעתכם, האם זו שליחות שלכם או שליחות שלי, לעניות הבנתי ברמב״ן כמו הטור, גם הדבר הזה אפשרי, זה הכל שליחות שלי, אני מיניתי אותו דרככם, אתם לא צריכים להיות שליחים. יכולים להיות גוי. לעומת זאת בגט, הדבר הזה פסול גם אם אתם תהיו שליחים. למה פסול? כמו שאמרנו, כאן צריכים איחוד גמור בין הבעל לבין השליח, כיוון שבעצם אין כאן דיני שליחויות, אלא משהו של מעין קטן וגדול עומד על גביו, ומכיוון שצריכים כאן דין לשמה, צריכים כאן איחוד גמור בין הבעל לסופר, לא יעזור שליח. אפילו שליח קשה לו. זה הדין לדעת הרמב"ן, ואמרו בגט. דעת הרעה, אמרו לפלוני, אין לי בעיה במתנה ולא בגט, אין צורך בדיני שליחות. אין צורך בדיני שליחות, והכל מסודר לגמרי, בין במתנה ובין בגט. לדעת הרן, כשאומר, אמרו לפלוני שיכתוב גט, זה יכול לעזור, כיוון שהשליח עומד במקום הבעל ויכול לכוון את הסופר להגיד לו תכתוב לשמה ואני מכוון יחד איתך לשמה. כל זה בתנאי שיש דיני שליחות. אבל אם מילה לא ממסרן לשליח וכאן זה רק מילה, ממילא, לכן זה לא יעזור, וזו הסיבה שאומר אמרו פסוק. זו הסיבה שאומר אמרו פסוק. דעת הרמב״ם, בלי קשר למשמה ובלי קשר לדינים המיוחדים של גט, בכל מקרה אומר אמרו פסול לחלוטין. כשאני אומר אמרו לפלוני ויכתוב צריך להיות כאן מינוי, אני ממנה אותך שאתה תמנה אותו, וממילא אנחנו נכנסים כאן לבעיה של מי לאלוהים שרה לשליח, ושאומר אמרו פסול. כמובן, לאור כל הדברים האלה, מה שצריכים לעשות, להבין מדוע שמואל חולק, ואומר, אומר, אם הוא קשר, ומהי נקודת המחלוקת. את הדבר הזה, אני כבר מותיר לכם לחשוב לבד, לא הספק לדבר על זה, אבל צריכים לזכור, אנחנו דיברנו לקראת סוף השיעור רק על דעת רבי יוסי, שמואל, למרות שסובר שמילי לא ממסרן לשליח, סובר שאומר, אמרו, כשר. הוא אומר, אמרו כשר, וכמו שאמרנו, ייתכן שיש אצלו חצי מילי לא ממסרה לשליח. כלומר, והוא אומר את הדבר הבא, שליח שממנה מכוח עצמו, זה פסול. אבל אם השליח שומע את ההוראה שלי, הוא ממנה מכוחי, בכך מילי ממסרה לשליח. זוהי דעתו של שמואל בדברים האלה. מעבר לזה לא הספקנו, חייבים להתפלל עכשיו מלחה אם רוצים להספיק לפני השקיעה. שוב, מי שרוצה יקבל סיכומים אצלי של השיעור.
כי יש לנו